בוקר טוב לכולם, יום חמישי. י' ג' ב... ב... מר חשבן, חשבן, תשע"ח. אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמת קרובת משפחה שלי, שהלכה לעולמה אתמול, במנוחתה עדן פה בהר המנוחות. אז השיעור יהיה לעילוי נשמת מרים בת סלמה, עליה השלום, ולזכות כל עם ישראל ולרפואת כל החולים, עוד לא נתמן, אז לא עושים. ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו גואל צדק אמיתי, לא מדומיין. במהרה בימינו, אמן. אנחנו נמצאים בשיעור במסילת ישרים, כרגיל ביום חמישי, ואנחנו מדברים עד פרק ה', בביאור מפסידי הזהירות והרחקה מהם, ואנחנו אמרנו בשיעור הקודם, בשבוע שעבר ביום חמישי, שאם עד עכשיו, אנחנו עסקנו בבירורים, כיצד אנחנו מתעלים, כיצד אנחנו מבררים, כיצד אנחנו מגיעים לשאיפות שלנו, מגדירים את השאיפות שלנו בחיים, אנחנו פחות דיברנו, על פי הרמח"ל עד עכשיו, על המקום שבו כל אחד ואחד נמצא. כשמדברים על הפסד, על מה אנחנו מתייחסים? מתייחסים על הפסד יחסית למקום שבו אנחנו נמצאים. לא מדובר על המקום הפיזי הנמצא עכשיו בחדר כזה, בקומה כזו, אלא ההפסד בבחינה הנפשית של האדם, יחסית למקום שהוא נמצא. וכל אדם, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא, אפילו בשפל המדרגה, הוא מפסיד, שיהיה, אבל הוא מפסיד גם בשפל או בשפל המדרגה. כי יש לו מה להפסיד במדרגה הזו, בנמיכות הזו. לכן, כשרבנו הרמח"ל בא ורוצה עכשיו יחד איתנו להתבונן ולתת לנו מה שנקרא חומר מחשבה, לעיין ולראות כיצד אנחנו יכולים לזהות את ההפסד, כי בדרך כלל אנחנו מבינים הפסד רק כשזה נוגע ברוב המקרים לכסף, לחומר. קשה לנו מאוד להגדיר הפסד רוחני. וכשאני מדבר רוחני זה לאו דווקא במצוות, אלא הפסד רוחני זה הפסד שעניינו בכלי המחשבה, לא בכלי המעשה, בנפש של האדם. אדם שמצטער באותו רגע הוא הפסיד. הצער גורם לו הפסד של לא צער, שלא מדבר על שמחה. ולכן בפרק הזה אומר לנו הרמח"ל, כשאנחנו מתייחסים למקום הנפשי שהאדם נמצא, יש גורמים שמעוררים ומפריעים. מפריעים לנו. יצא לכם פעם להכיר גורמים מפריעים לנו שבאים מתוך הבטן שלך? יצא לכם פעם? מה, אף פעם לא יצא לכם שאתה רוצה לעשות משהו והלב והנפש שלך מושכת אותך לכיוונים אחרים ואתה לא עושה את מה שהיית רוצה, אז זה הפסד. כלומר, דובר פה על כוחות נפש שנמצאים בתוך האדם, והם נמצאים כל הזמן, כמו השליחים שראינו אתמול, נמצאים בסוג של מאבקים, פה בכבוד, בסדר לשרים בבקשה, סוג של מאבקים פנימיים, ואנחנו בנטייה כזו או אחרת, נטייה כוחות הנפש באותו זמן, אנחנו גם יכולים להפסיד מהלך כזה או אחר, שבאמת משפיע על האישיות שלנו. וכיצד נזהה? כיצד אנחנו נוכל לזהות שעכשיו אני עומד להפסיד? ולמה חשוב לי הזיהוי? כי כאשר אני מזהה שאני עומד להפסיד, אדם בטבעו אוהב להפסיד או לא אוהב להפסיד?
לא אוהב
להפסיד. כלומר, אם האדם ישים לב, יוכל לזהות את הגורמים שעומדים להפסיד לו, יש סיכוי סביר שהוא יבלום את המהלך, כי הוא לא רוצה להפסיד.
אם יש לו לב.
הוא אשר אמרתי, אם הוא רוצה לא להפסיד. לכן, זה מה שאמר הרמח"ל. תסתכלו בפנים. הנה מפסידה המידה הזו ומרחיקיה הם שלושה, זה דיברנו בשיעור הקודם, עשה למהר. האחד הוא הטיפול והטרדה העולמית, כלומר עיסוקיו של האדם שבאופן כללי הוא מעמיס על עצמו, הוא מוסיף לעצמו עוד מטלות, עוד מטלות, עוד דברים, עוד דברים. למעשה זה כל כך כל כך מטריד אותו, והוא כל כך עוסק רק בזה שיהיה לו זמן לחשוב על כלום. או הדבר השני, הסרוג ועל הצון. והשלישי זה חברה רעה. וכולנו מכירים את המושגים הללו באופן כללי בהגדרות. אבל אמרנו גם בשיעור הקודם, ואני קורא בפנים, הנה הטיפול והטרדה, כבר דיברנו מהם למעלה, כי בהיות האדם טרוד בענייני עולמו, הנה מחשבותיו אסורות כבולות, עם אזיקים למסע אשר עליהם, ואפשר לתת להם לתת לב ולמעשה. אתה כל כך טרוד בעבודה, כל כך טרוד במשימה, כל כך טרוד במה שאתה בחרת לעשות, שאין לך זמן לחשוב על שום דבר, ואתם מכירים אנשים שמרוב תרדה ותעסוקה במה שהם בחרו לעסוק, הם לא מספיקים לאכול ולשתות. הם פשוט, זה לא נמצא אצלם בפוקוס. הם כל כך טרודים. והם יכולים 12 ו-14 שעות לעבוד, ולא לשים לב שהם לא אכלו ולא שתו. ואחר כך בערב הם מתמוטטים. פתאום הוא מגלה שהוא לא שתה כלום כל היום. או שהוא לא אכל כל היום. כמה ממכל הוא יכול להזיק בעמד? מספר, מסוים, לא, זה משפיע על הגוף, הגוף יפיל אותו. זהו, ואז מה שקרה, ויפול למשכב.
לא, הוא אוכל בערב.
כן, בסדר, אבל זה לא דומה. זה לא דומה, אחרי שהטשת את הגוף, אתה נותן לו לאכול. כן? אבל זה לא נכון. הטרדות שלנו זורקות אותנו מחיים אמיתיים, מחיים בריאים, אני מדבר עכשיו בלי לדבר על מצוות. לחיים נורמליים, ששומרים על הגוף, שומרים על הנפש. איזה לחץ זה. כן? היום מדידים את פסי רכבת שם בתל אביב, כך שמעתי, אני לא יודע איפה, אני לא יודע שם באזור, ויש מסעית ענקית, הכל נכון, אבל עובדים שם, איך היה שם, שמעתי, 24 שעות. כלומר, מתחלפים, זה בסדר גמור, אבל תחשבו על האנשים, מה עובר עליהם, איזה לחץ. הם חייבים להספיק זמן מסוים. בגלל הלחץ הזה, הם שוכחים כל דבר אחר. אז הם דוחים דברים חשובים הצידה. כי אני טרוד במשימה. זה אחד הגורמים שמפסידים לאדם את חוש הזהירות שלו. הוא יכול לעשות דברים שכשהוא יהיה לא במצב הנתון הזה, בלי כל האומץ הזה, אולי הוא עושה אותם. אולי הוא עושה. טעויות, תדעו לכם, טעויות לא קורות. זה משפט.
מה לא קורות?
טעויות לא קורות, טעויות נגרמות. כלומר, בגלל חוסר מחשבה, אני פועל פעולה, והיא הטעות ועד נגרם הנזק. כי אני כל כך לא שם. אני עסוק במחשבות שלי ובעשייה שלי בדבר אחר, ואני עושה דברים מן הצד ולא שם לב. ואז יש נזק. וצריך להבין שאלה החיים, אם לא משגיחים. לכן קורא להם הרמח"ל מפסידי הזהירות. זה גורם לנו להפסיק להיות זהירים. אם כן, מה שאנחנו קוראים היום, אני, יש לי סידורים, אני עמוס בסידורים. כן, הוא צריך לסדר, כל החיים צריכים לסדר, כל היום צריכים לסדר, הוא הולך לעשות סידורים. בסדר? לא הכוונה לסידור תפילה. הוא הולך להיות עבד למטלות שהוא קיבל על עצמו. למעשה, במצב הזה, האדם צריך לעשות לעצמו סולם עדיפויות. לא יכול להיות שהאדם יחיה בהגדרה של סלט ירקות קצוץ דק דק, שהכל מעובב יחד. זה לא, זה נחמד, זה טעים אולי לאכול, אבל ככה אי אפשר לחיות. כי אם אתה עושה קצת מזה, וקצת מזה, וקצת מזה, וקצת מזה, וקצת מזה, באף אחד לא עשית כלום. הכל נשאר. לא סיימת מטלה אחת. לא עשית דבר אחד מתחילתו ועד סופו. התקדמת בכל פעם עוד צעד עוד צעד, אבל גמרת את הסידור הזה, עוד לא גמרת. לא גמרת. אתה לא גומר אותו. והוא רודף אותך כל הזמן, כי אתה מסדר את זה. כלומר, סדר העדיפויות שלנו בחיים שלנו, בכל הנושאים כולם, צריכים לבוא מתוך השקפה, הבנה של מה קודם למה. זה זהירות, סוג של זהירות, סוג של הבנה של המציאות. ובדרך אנחנו לא פועלים כך, אומר הרמח"ל. אנחנו פועלים במה שנקרא כיבוי שריפות. טרח, אוי, קיבלתי הטרח, שכחתי לשלם חשמל. איך שכחתי לשלם חשמל? כבר חודשיים זה בבית. כי התעסקתם. למה? למה זה יכול לקרות? למה אתה שוכח דברים? כי אתה פשוט לא מתייחס לכל דבר ברמה המתאימה לו. זה הכל בערמה, ואתה שולב כל פעם פתק אחרי ומתעסק איתו. אז מה יוצא לך? ערמה של דברים לא סגורים. אז בפועל לא הרווחת דבר וחצי דבר. נשארת עם אותו דבר. העולם הזה שלנו למעשה היא הגדרת התרדה. העולם הזה הוא תרדה אחת גדולה. כי העולם הזה מעמיד בפנינו אין ספור דברים שאנחנו אמורים להתעסק איתם, להיות איתם במגע, ואנחנו בחלקם הגדול מרצון או בכפייה, אנחנו נאלצים לאסוף אותם אלינו, ואז אנחנו מאבדים את חוש הזהירות. כי העין והלב, כלומר הרצונות שלנו, אין להם גבולות. אנחנו מתקשים לומר לעצמנו, די. די, עד כאן. כל הזמן רוצים עוד ועוד ועוד חומר, והלוואי והיינו רוצים כך רוח. וגם שם צריך להיות זהיר. כי לקחת רוח, דברים רוחניים, מעבר ליכולת האדם להבין, גורמים גם כן לסערה גדולה ובלבול יותר גדול. רבו בנקרי דברים צריכים להיות מאוזנים, מסודרים, על פי סדרי עדיפות נכונים, ולא על פי סדר העדיפות של תאוות הלב. זה לא סדר, איבדת את הזהירות. לכן, מה מניע את כוחות החיים? מה אתם אומרים? מה מניע את כל כוחות החיים שלנו? וואלה. וואלה, מה מניע? מה גורם לנו לרצות לחיות ולפעול? מה? מאיפה זה בא? תנו לי איזה כותרת, שם יופי, יצר הרע.
מה יצר הרע?
יצר הרע הוא הכוח המניע של החיים. לכן, רגע, תקשיבו, אני אתן להדביר, יצר, כבר דיברנו בשנה שעברה בשיעור אחד שאמרנו יצר הלב והאדם, אתם זוכרים היה שיעור אחד בנושא הזה. היצר הוא שורש המילה יצירה. כלומר, אש מבשלת וצולה וגם שורפת. השימוש באש בא מתוך יצר של האדם, רצון של האדם, לפעול או כדי לאכול, או כדי להתחמם, או כדי לשרוף. כלומר, בלי יצר, ולמה אנחנו קוראים לו רע? לא אנחנו, התורה קוראת לו רע, כי יצר לב האדם רע מן עוריו. הגמרא אומרת, על מה שמובא בספר בראשית, חומש בראשית בסוף, לא בסוף, באמצע פרק ב' והיה רואים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אומרים חז"ל, לא, זה ביום שישי, כן, יום שישי, סוף היום השישי, עדכון, תיקון, והנה טוב מאוד, אומרת הגמרא, מה זה טוב מאוד? מה זה טוב מאוד? זה יצר הרע. כי בלי התאוות שלנו, לא היינו עושים כלום. אם אדם לא היה מתאווה לשתות, הוא היה מת מצמא.
יצר הרע זה טוב.
טוב מאוד. אבל תכף נסביר מה זה. כאשר אדם לא מתאווה לאכול, הוא היה מת מרעב.
איזה כמות אתה לוקח אותו?
יפה. כאשר היצר הרע לא מתאווה לאישה, אנחנו לא היינו באים לעולם. אם יצר הרע לא היה רוצה לעשות דברים, לא היו בתים, לא היו מכוניות, לא היה שום דבר בעולם, שום כלום. אבל, כמו כל דבר, כאשר נותנים לכוחות הנפש לפעול בלי להגביל אותם ובלי לשמור אותם, אז הוא הופך להיות, אתה שומע, רע. כלומר, היצר בעצמו הוא טוב מאוד, אבל כאשר נותנים לו חופש פעולה, הוא הופך להיות רע. אז היצר הוא טוב מאוד. כי בלי יצר אין כלום, בלי רצונות אין שום דבר. אז אם כן, העולם הזה מלא, גדוש ומושך ברצונות. אנחנו קוראים לזה תאוות. תאווה היא לא תמיד במובן השלילי. גם יש תאווה חיובית. אתה מתאווה לשבת בבית השם. השאלה, עד כמה זה נכון אצל האדם הזה. אבל המושג תאווה עניינו רצון. והוא הופך להיות רע אם הוא לא מוגבל. אין עליו שמירה. ולכן, למשל, אם אדם עושה מדורה ביער עם החברים שלו, וקום זיץ, והוא לא שומר על האש, אז כל היער נשרף. מה הבעיה לעשות מדורה ביער עם החבר'ה? אין בעיה, זה נפלא. כלומר, המציאות חיים שלנו חייבת להיות מוגבלת, נשמרת, כי אם לא, היא הופכת להיות רעה. וכאשר האדם מטריד את עצמו ביום יום, בלי סדרי עדיפויות, אלא הכל קצב של כיבוי שריפות, עכשיו ככה, עכשיו ככה, עכשיו אני רוצה את זה, עכשיו אני רוצה את זה, יש שריפה כללית ביער. הוא מעבד את הזהירות, הוא עושה שטויות, שאחר כך יותר קשה יהיה לסדר אותה מאשר היה לפני. כן.
צריך לאלף את היצר הרע.
לאלף? לא.
לא לתת לו מה שהוא רוצה כל הזמן.
לא, 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 לא. לאלף זה דבר רע מאוד, ואני אסביר לך תכף למה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר. תדע מה ההבדל בין לאלף לבין לחנך? לאלף בעל חיים, לאלף בעל חיים, אני משתדל לענות לך. ונראה לי שיש בעיה בציר. לא, לא, יש בעיה שם. אני רואה את הזווית. תזיז את הציר. זה 90 מעלות. כאשר אתה לוקח בעל חיים ואתה מאלף אותו לשנות מטבעו על ידי מתן צ'ופרים, ככה מאלפים. נותנים לו דברים שהוא אוהב, וכל פעם שהוא עושה את זה נכון, לדעתך. הוא הופך להיות בסופו של דבר אחר כך מעולף. מה זה מעולף? לקחת את הטבע שלו, ובגלל תאווה שלו לדבר שאתה מפנק אותו, או מצ'פר אותו, הוא מקופף את הטבע שלו. רגע. זה מצוין. עד הרגע שבו קורה משהו, והטבע הראשוני פורץ החוצה. ואז כל מה שעשית מוכיח שלא היה שום דבר אמיתי, אלא רק על תנאי. נכון, עם העכבר. אם כן, כן, החתול והעכבר. אם כן, שמאלפים זה נחמד לתקופת זמן. עד שהמציאות פתאום, הטבעית, עומדת ממול, וכל מה שאילפת פורח ונעלם. אי אפשר להפוך שום דבר שיעשה הפוך מטבעו, אלא לזמן מוגבל ובתנאים מסוימים. חינוך זה תהליך ארוך יותר, מייגע יותר, אבל מי שתפס מהחינוך, זה נשאר קבוע. וזה לא משתנה. כי החינוך עניינו לשפר, לרומם את הטבע שלך, שבעצם מה הוא? הוא ישר. ואנחנו מעקמים אותו. אז אתה חוזר לישות, אף פעם לא תתעקם עוד פעם. אתה אולי תתעקם, אבל תחזור. כי זה הטבע שלך. הבנת את ההבדל? לכן את יצר הרע צריך לחנך, לא לאלף. כי אם תאלף אותו, אז הוא ישתוק כל זמן שיהיה כדאי לו. אבל ברגע הראשון שיהיה משהו יותר כדאי לו, הוא יזרוק אותך, מה זה? לאן שאתה לא מאמין שתגיע. יש אמירה של חז"ל, שיצר הרע יש לא רק לאנשים פשוטים, יש גם לצדיקים גדולים. כמו שהגמרא בקידושין אומרת, כל מי שהוא גדול מחברו, יצר הרע שלו יותר גדול משל חברו. אז אל יהודי פשוט לא למדן, בדרך כלל יצר רע לא יבוא אליו ויגיד לו, תשמע, מה דעתך? תחלל שבת, יש איזה ראשון שאפשר ככה. הוא יגיד לו, אני לא אומר מה אתה מדבר איתי, אני בכלל לא הייתי לו ראשון ולא אחרון, ואני לא יודע, אני באמצע, אני בכלל לא יודע. הוא לא יודע מה מדבר איתו, הוא לא מדבר איתו על זה. אבל אצל למדנים וגדולים, הוא יבוא ויגיד, רגע, אבל תמיד את ההבנה של התוספות שראית אתמול. הרי אם לפי זה, אז אפשר לעשות את הדבר הזה בשבת, ולשיטתו זה לא נחשב כחילול שבת. אז יאללה, תעשה. זאת אומרת שהתוכן של החיים שלנו צריכים לבוא מתוך הבנה שאנחנו הולכים, כמו שאומר רבי נחמן, על גשר צר מאוד. יש שם מנוף, חבל להזמן. שווה לעלות עליו. והגשר הזה הוא צר. אבל אתם יודעים למי הוא צר? למי שמסתכל על העולם הזה כאל מקום שהוא לא טוב. מי שמסתכל על העולם הזה כמקום נפלא, הגשר הוא רחב כל כך, ואתה יכול ללכת בו בביטחה אם אתה פוקח את העיניים ומתבונן ונזהר. זה אומר שאתה לא מאמיס דברים שלא צריך, מעבר למה שבאמת צריך. אני עכשיו באוטובוס היום, נסעתי לכאן, והנכדה שלי נסעה איתי, ואז דיברנו בדרך, אמרתי, אז יודעת, עכשיו אני ככה חושב באוטובוס, חשבתי, חשבתי, היא הייתה עסוקה בשאלה, הפרשה שנקרא בעוד יומיים. עוד פעם, הציר נתקע, לא יודע. בעוד יומיים אנחנו נקרא את פרשת ויראה אליו, בלוני ממרא. אמרתי, תראי, חשבתי כרגע באות, תמיד, אני, מה אני חושב באוטובוס, זה בעיה. אמרתי, הפסוק השני כתוב, ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויער, ויער עוד לקראתם. אז תסביר רגע, למה צריך להגיד פעמיים ויער? מה, הוא לא ראה אותם? הוא ראה אותם. הוא ראה אותם. כתוב, ויער, והנה שלושה אנשים. ויער, ויער עוד לקראתם. מה, היה פתאום ענן אבק, שערה, הם נעלמו, פתאום ראה אותם עוד פעם. למה נאמר פעמיים ויער? אמרתי, למה? אמרת, תקשיבי. כשאנחנו מסתכלים על החיים, אנחנו נקרא מיני דברים. תראה, אני יכול לסתכל, לא, שלושה אנשים עוברים, סבבה להם. שוברי, מה לי ולהם? מה הקשר לי אליהם? אברהם אבינו רואה את המציאות מול העיניים. שלושה אנשים עוברים לפניו, רואה אותם בדרך שמה. ואומר לעצמו, רגע, אם ראיתי את עולם עם שלושה אנשים, אז יש סיבה למה אני רואה אותם. הם לא הביאו שם סתם. כלומר, הפעם השנייה שכתוב ויער, זה לא לראות בשטוח. זה להתבונן במה שראיתי. מה זה אומר? מה זה מחייב? מה הפועל היוצא ממה שאני רואה? כאשר אני טרוד בעסקי החיים, צריך להתבונן ויער, טוב, אני צריך זה, צריך זה, אבל תתבונן. האם באמת אתה צריך? מה זה אומר לך? האם זה מחויב המציאות? למה אתה מטריד את עצמך? אתה שואל מלא אנשים מה קורה בעזות, בוא נראה, תרוד, תרוד, תרוד. מה אתה תרוד? מה קרה? אתה הרקולס, מחזיק את העולם על הכתפיים? מה נסגר? בקלות אפשר להראות לך שכל העולם ימשיך בלעדיך ולא יקרה כלום. מספיק שאתה שוכב עם חום גבוה 40 במיטה ומרגיש שאתה לא שווה כלום. והעולם המשיך, לא קרה שום דבר, אוטובוסים נסעו, חלויות נפתחו, נסגרו, הכל המשיך כרגיל, לא קרה שום דבר.
בטוח?
בטוח, רק לך אולי קרה. כי אם לא באת למקום עבודה, ימצאו לך מחליף, אם לא ימצאו מחליף, ימצאו הסבר. לא משנה, העולם ימשיך, ומי שלא בטוח שזה ככה, אני מזמין אותו לבקר בבתי החיים, או בסוגריים, בתי העלמין, לראות כמה אנשים שנמצאים שם, וחשבו שהעולם לא יסתדר אחר כך אחרי שהם ילכו. כולם הלכו לעולמם, והעולם המשיך להתקדם, ולא קרה שום דבר, אלא המשיך להתפתח בלעדיהם. זה עובדה. זו עובדה. אתה יכול להגיד לבאס, אבל זה המציאות. כלומר, לא משנה. כלומר, לא, אני אומר, מה אומר לנו הרמח"ל? צריך להבין, העולם הזה הוא עולם שהאדם מתייחס אליו בהתייחסויות שונות לפי עיבוד הזהירות של עצמו ביחס לעולם. זה ודאי. ואתה משלם על הבית מלון. לכן, שאלה קשה מאוד. זה אישי לגמרי. לכן, בואו, אני לא רוצה לתת לכם לזרוק אותי עתידה. ממילא, אומר לנו הרמח"ל, מפסידי הזהירות קודם כל זה מה שאנחנו בוחרים לעשות בחיים, ואנחנו גורמים לעצמנו הפסדים גדולים בלי לשים לב, בעיקר בתחומים נפשיים, מתחים, לחץ, בלבולים. אנשים מגיעים למצבים קיצוניים בגלל זה, שמצריכים טיפולים, בגלל שמלחיצים את עצמם כל כך עד שהם מאבדים את הכוחות הנרב, הם לא עומדים בזה יותר, הם מתרסקים. כלומר, בוודאי צריך להתפרנס, וצריך לחיות, זה נכון, וצריך כסף בשביל זה. אבל אדם צריך להגיד, רגע, איפה הגבול? אני משועבד לכסף, או הכסף משועבד לי? מי בעל הבית פה? אם הכסף, לא, אם אתה רץ אחריו, הוא בעל הבית. וזו הבעיה. זה בגלל שהתעוותנו, ובמקום להגיד, רגע, לאן אני הולך? אני הולך להתרסק. השם ירחם. לכן אנחנו נמשיך. לכן ככלל, כמו שאמרנו, כוחות החיים אנחנו יכולים להגדיר כיצר. יצר. ללא גבול ויצרה. אבל, רבותיי, יש, כמו שאמרנו, והיה עולים את כל אשר עשה מן אתו מאוד, מחילה, אתה רוצה להחליף אותי? לא באמת, אין לי בעיה, אני יכול להעביר את השיעור. אבל שנינו ביחד זה בעיה. ממילא, ממילא, נכון, אבל התפקיד שלנו באמת, זה מה שאמרנו, בלי יצר לא נעשה כלום, אבל אל תיתן לו לעשות מה שהוא רוצה. אתה תגיד לו מה נכון, מה לא נכון, ולא הוא זה שיקח אותך.
אז מה הקטע?
מה? אני מסתר. לכן, לא, לא, בוא, אני עונה לשאלות רציניות. לכן, אוקיי, אני לא חושב שזה ככה. הניסוח לפחות לא מראה לי רצינות. לכן, זה הנושא הבא, למעשה, מחילה, מחילה, מחילה. אני מחבל אותך, מחילה. אז לכן, המסילה לשערים, שימו לב, זה יופי, הוא דיבר הדבר הראשון על הטרדות, והדבר השני, תסתכלו מה הוא אומר הדבר השני, שחוק ולהתענות. וזה מאוד מעניין מה הקשר בין השניים. כן. כן. לכן, צריך לדעת שמצד אחד יצר לב האדם רע מנעוריו, ובלי היצר הזה לא היינו פועלים בכלל, ואנחנו במרדף אחר המרדף של המרדף אחר המרדף, אבל ממול יש גם פסוק אחר. והפסוק האחר אומר, צדיק אוכל לסוף בנפשו. כלומר, אדם שבאמת עובד ופועל ועושה, אבל הוא עושה רק באמת מה שצריך לסוף הנפשו וזהו. נכון, זה משתנה מאדם לאדם, אמת. אמת. אבל, עכשיו אני מסביר. זה משתנה מאדם לאדם, ממעמד למעמד. אבל אדם צריך לדעת שכל פעולותיו צריכות להיות בהתאם לצרכיו הוא, ולא ביחס למישהו אחר שגר לידו. המרדף שלנו אחר צרכים, רצונות, שכל אחד ידוק את עצמו כמה זמן, השקעה, כסף, כוחות נפש, מתחים, לחצים, הוא הפעיל על עצמו כדי לרכוש דבר בשביל לחבר שלו יש. יש אנשים שעושים דברים קיצוניים בשביל להרוויח את הכסף של איזה מוצר שהוא רוצה כי לחבר שלו יש. דברים לא נורמליים. מסכנים את עצמם ובלבד שיהיה לו. זה איבוד גבולות מוחלט של הזהירות. מתחרים עם אופנועים, עם מכוניות, במקומות אסורים, רק על כסף. המנצח מרוויח, אז הוא יעשה כי הוא רוצה משהו. אלה דברים שמעידים בצורה מוחלטת על איבוד הזהירות. על איבוד השכל. כי אני רוצה. כי הוא יש לו, ולי אין. איך זה יכול להיות? נכון. אדם צריך לשלוט ברמה נורמלית, טובה. אבל ביחס אליך. איך אומרים? יש אנשים שמסתכלים אם הדשא הסינתטי של השכן צומח יותר יפה מאשר הדשא הסינתטי שלך. ונזכיר שדשא סינתטי לא צומח. הוא לא צומח. אבל תמיד, לא, לא, זה נראה יפה יותר. מה יפה? זה אותו דבר. בסדר, אבל על מה? נכון, וזה בדיוק המרדף שאנחנו מדברים עליו, שנדבר עליו הרמח"ל. לכן, כאשר זרימת החיים שלנו היא זרימה לא מוגבלת, הליכת החיים שלנו היא מושתתת על הליכה לאור המצב החברתי שאני נמצא בו, המצב הכלל, כלל עולמי שאני נמצא בו, אני הופך להיות משועבד אל הטרדה. אני עבד לטרדות. אבל באמת, 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 אני לא מתפלא שאתה מתקשר לאדם ואומר, שמע, מתי אפשר להיפגש? ואומר, שמע, אני לא יודע, אין לי זמן. אני באמת לא מתפלא עליו. כי באמת, אין לו זמן. אין לו רגע דל, כמו שאומר השיר. ממש. הוא איבד את עולמו, גם פה, ובוודאי גם לאחר כך, כמו אותו סיפור, שהיה, אני כבר לא זוכר מי זה היה, חפץ חיים אולי, לא זוכר, שהיה צריך להגיע מעיר אחת לשנייה, להזמין כרכרה, או אחד מחכמי ישראל. טוב, עולה למרכה לכרכרה, והעגלון נוהג, מה עושה, מה יש לו לעשות מאחורה? פתח ספר, התחיל ללמוד, מה הוא יעשה בדרך? הסתכל בוואטסאפ? אין לו, עוד לא היה. פותח ספר לומד, טוב, אתה נסיעה ארוכה. אז ככה, תוך כדי נסיעה, כבר מתחיל לדבר. אז הוא ככה פונה, אומר הרע, הרע, כבוד הרב, תשמע, אני יכול לראות לך שאלה. כן, בסוסים דוארים, הוא מכוון אותם, לא, כן, בוודאי. אומר הרב, תראה, אני עובד מהבוקר מוקדם. צריך לקום, אני עוד לפני התפילה בכלל, עוד חושך בלילה, צריך לטפל בסוסים, לתת להם אוכל, לתת להם מים, לארגן את הכרכרה, זה, לרדת בבית כנסת, לחזור, וכבר לבוא אליך, לקחת אותך עד הערב, עד שאני אחזור הביתה, כבר יהיה לילה, ושוב פעם להחזיר את הסוסים, לתת להם לאכול, לרחוץ אותם, לטפל בהם. אני מגיע הביתה גמור, אין לי כוח. וכמה הרווחתי היום, רובן? מה יהיה? מה יהיה עם עולם הבא שלי? אמר לו אותו חכם, תקשיב למה שאתה מדבר. בעולם הזה אתה עובד כל כך הרבה, ובקושי מרוויח. לעולם הבא אתה לא עושה כלום, אתה שואל מה יהיה לי שם. כאשר אנחנו מאבדים את האיזונים, ואנחנו נותנים לזרימת החיים לסחוף אותנו אל תוך הזרימה הזו, אנחנו תובעים, תובעים ביגון המצולע. ולכן אתה רואה שאנשים, גם בעלי ממון רב, כל הזמן מתלוננים. רוצים עוד, לא מספיק לי, היה ככה, למה זה קרה לי? כל הזמן מתלוננים. למה? מה השורש? היתר. יצר לא מספיק לו, הוא איבד את הגבולות, הוא משתולל. הוא עושה מה שהוא רוצה. ואני לא רוצה לפגוע באף אחד, רק אני ככה עולה בדעתי, זה רק בדרך משל, בסדר? בלי לפגוע. כשרואים אדם מחזיק ברצועה ובקצה יש כלב, אנחנו רואים שני מצבים. הכלב בטוח שהוא הבעל הבית. עובדה, לאיפה שהוא הולך, הבן אדם הולך איתו. והאדם חושב שהוא הבעל הבית, כי מתי שהוא רוצה הוא עוצר את הכלב. ושניהם לא תותקים, לא זה ולא זה. כלומר, זה השאלה איפה אתה נמצא. ויש דברים שצריכים להתבונן ביניהם, עליהם, מאוד בזהירות. ולא לרוץ אחריהם, כי זה מלהיב, כי זה יפה, כי זה טעים, כי זה ככה. זה הסטייל. זה האין. זה הטרנד. כל מילה שעכשיו אמרתי, ואתה מרגיש שאתה מתחבר אליה, זו אמירה, אתה הפעלת רימון יד, הוצאת את הנצרה, ייקון לפיצוץ. הפצועים יועברו לטיפול בבית החולים הקרוב. ברגע שאתה נמשך למשהו שהוא טרנדי, ברגע שאתה נמשך למשהו שהוא איני, אתה הפכת להיות משועבד למה שיש למישהו אחר. דוגמה, ואני יודע שיהיו פה, וזה בדיוק מה שאני רוצה. תחשבו כדאי לכם לקפוץ, כדי יחשוף אתכם באיזה נקודה. האדם יש לו בארון 3, 4, 5 זוגות מכנסיים ליום חול. פתאום הוא רואה חבר'ה הולכים איזה מכנסיים חדשות עם איזה מותג, נקרא לו קולרבי ירוק, עם ציור כזה יפה של לוויתנים על האף קולרבי. והוא משתגע, הוא רוצה גם כן. מה, יש לך בעלי מכנסיים? מה אתה, אין לך בגדים בארון? ריק. אתה צריך מכנסיים דחוף? הוא הולך, מגן את הכסף, ומחר הוא הולך עם מכנסיים שיש בוטקו לרבי ירוק. רבותיי, הבן אדם הזה אבוד, הוא גמור, הוא גמור. על מה? על מה אתה צריך את המכנסיים האלה? מה הקטע? לא יש אין לך מכנסיים. יש לך בלי עין הרע אחד ליום.
זה קוראים לזה מושפל.
אתה משועבד לחבריך, משועבד ליצריך, ואתה לא זהיר. איבדת את הזהירות, התרדת את עצמך בתרדות הזמן. לא לחינם אומר רבי יהודה הלוי, באחד משיריו, עבדי זמן, עבדי עבדים הם. מי שפועל בחיים כדי להספיק כמה שיותר בזמן, הוא משועבד לזמן, הוא עבד. עבד השם הוא לבד חופשי. כשיש גבולות, כשיש מעצורים, כשיש ברקסים חדקים, כשיש מי שאומר, נכון, אתה רוצה, אבל אתה לא צריך, זה מיותר. אז מה עם כולם? אמרתי לכם, הרבה פעמים, ואני אגיד את זה שוב ושוב. כשבאים אליי, שבאו לילדים שלי, היום ברוך השם כבר גדולים, ואומר, אבל כולם, אמרתי להם, אני לא מאמין לכם. לכולם יש. לא נכון. לא נכון. כולם הלכו. לא נכון. מה זה כולם? אתה נגרר? אין דבר כזה. זה לא אמת. ממילא אומר, המחל, תסתכלו בפנים. כל המושגים שלנו, המילים, החשיבה של האדם משתנית ברגע שהוא נזהר. אדם זהיר במילים לא צריך אחר כך לבקש סליחה על מה שהוא דיבר. ואם איזה שופט אחד בבית המשפט שהמכונה עליון שאומר השבוע לעורך הדין, גברתי תסתמי את הפה שלך, אז אוי לנו שאלו שופטנו, אבל לא צריך להתנצל.
למה?
הבנתי. כנראה שגם אתה צריך להתנצל. אם אתה מסוגל להגיד לאדם, תסתום את הפה שלך, לא, אפילו לא סתם, ככה לא מדברים. אומרים לאדם, אני אבקש ממך, תודה, אל תדבר יותר. מה זה תסתום את הפה שלך? איזה סגנון נמוך, פוגעני. אם אתה יתקיים בנו, השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, שהקדוש ברוך הוא יעשה זאת מהרה. אבל בינתיים צריכים לסבול גם כאלה. אדם שלא אומר מילים פוגעות, לא צריך להתנצל עליהם. אדם שנזהר בלכות לשון הרע, לא נכשל בהם. אדם שחושב מחשבות חיוביות, לא נכשל במחשבות שליליות.
קשה, קשה.
קשה, קשה, יש גם בלחם. אבל עושים ממנו טוסט. תעבוד על זה. התירוץ קשה, קשה לא עובר. זה לא עובר.
עובר, מה לא עובר?
זה לא עובר, זה חופר, אבל זה לא עובר. זה לא מצדיק. זה לא מאשר, זה לא מאפשר.
השתדלות, הרב.
זה תירוץ, כן, שמעתי על זה. אתה יודע מה? אתה יודע מה? בוא נחל להקטע הזה של ההשתדלות. אני יודע שדברים הרבה על השתדלות. אמנם זה זרק אותי מהשיעור, אבל אתה מכיר את אותו אחד שעלה לשמיים. אחרי 120, מסתכלים לו בתיקייה, פותחים אותה ככה במחשב, בווינדוס לא יודע איזה יהיה, אולי היום יש 10, נכון? ווינדוס שמיים, משהו כזה מיוחד. פותחים את זה, מסתכלים את כל הפייל שלו, מסתכלים בתיק, ואומרים לו, מה זה? תשמע, השתדלתי. טוב, הלאה, עוברים כל דבר, תשמע, השתדלתי, השתדלתי. שורה התחתונה השתדלתי. טוב, אמרו לו, תשמע, עוד לא ראינו כזה אדם עם השתדלות כזו גדולה למתמדה, אז לאור זאת גם אנחנו נעשה בשבילך השתדלות. השתדל. טוב, לאן אני הולך? בוא, אנחנו הולכים אותך לכיוון גן עדן. מביאים אותך מנחים לכיוון גן עדן, מעמידים אותו שם ממול, לפני הדלת, ואומרים לו, אתה רואה, זה גן עדן. לא, די. לא, אני רגיש, השתדלנו. עכשיו תחזור הביתה. הגר לא מחכה ממול. השתדלות היא תירוץ זמני. רגע, זמני. האדם צריך לעשות משהו אחרי ההשתדלות. לעולם אדם שישתדל ולא יעשה שום דבר עם זה לא יגיע ליעד. אני אעלה על הרכב כדי להגיע לחתונה שהזמינו אותי, זו ההשתדלות שלי. אבל אם אני לא אניע את הרכב ואני אסע לחתונה, בחתונה אני לא אהיה. אם אני אקום בבוקר, אתוד את ידיי, אברר ברכות השחר, אתלבש ואתארגן לצאת לתפילה ואשאר בבית, לא הייתי בתפילה. השתדלות...
אבל אמון, בוא נגיד סתם משהו, עצר אותך, בוא נגיד היית
לנסוע... רגע, זה... או, מתי מושג האיש... יפה, יפה. מתי השתדלות תופסת במשהו? כאשר אני נסעתי לחתונה, ובדידי אבא עובדה כאן בישיבה. לפני, לא יודע, 8-10 שנים.
אם לא לחלום
לקדע חתונה. אפשר לדעת, אפשר לחלום אותך? סיפור שהיה. לפני בערך 10 שנים, אחד התלמידים פה בשיעור התחתן, והזמין אותי לבוא לחתונה. הייתי אמור לעשות ברכה שם בחופה, וגם הזמין את ראש הישיבה הרב וייס. והזמין אותנו לחתונה שלו. החתונה הייתה בבני ברק. טוב, אני לא יודע, היה שם איזה אולי, לא זוכר, לא משנה. קשבתי לרב וייס, אמרתי לו, תשמע, שנינו נוסעים אותה חתונה, אז אולי נעשה מה שנקרא, נרוויח. או תסעת איתי, אני איתך, נוכל לדבר בדרך, נרוויח. אמר לי, בין שאתה יוצא, אמר לי, אני חושב ככה, אמרתי, אני לא יכול לנצא יותר מאוחר, טוב, ניפגש בחתונה. כל אחד נסע לבד. טוב. אני למציאות החיים, לא, לא, לא הייתה לי ברירה ועליתי על אוטובוס. עליתי על אוטובוס מירושלים בבני ברק. הרב בית נסע עם הרכב שלו. הגענו לאזור שדה התעופה, נמל התעופה בן גוריון, פקק, אבל לא פקק, זה מה שנקרא אבי אבות הפקקים. פקק, ארוך, אתה תקוע. טוב, עכשיו מחכים לי לחופה, כבר אני רואה השעון מתקרב, החופה, מחכים. טוב, אז אח שלו, לא יודע מי שישה, מתקשר אליי, אמר לי, הרב, מה קורה, איפה אתה? אמרתי, אני תשמע, אני יודעת זה התעופה, אבל אין לי מטוס ואני באוטובוס. הוא אומר, מה קורה? פקק, זהו, תקוע. הוא אומר לי, מה עושים? אמרתי, תשמע, אל תחכו, אל תחכו. תתחיל. הוא אומר לי, אבל הרב, אנחנו לא מתחילים בלעדיך. אמרתי, כן, אבל שקיעה עוד מעט. לא, אנחנו לא מחכים. אמרתי, תראו, הרב וייס מגיע עם רכב, יכול להיות שהוא יגיע לפניי, יאללה, תגידו לו. איך אומרים? יריץ את העניין. אמר לי, לא, אנחנו מחכים לרב. טוב, איזה מחכים, גם אני מחכה, אבל האוטובוס עומד. כל העסק עומד. אני מקשר לרב וייס, אין תשובה. מקשר, אין תשובה. טוב, אחרי זה כמה דקות הוא עונה לי, כן, מה קורה? תגיד לי, איפה אתה, הרב? הוא אומר לי, אני בפקק. הוא היה באוטו, לא יודע, לפניי, אחריו, באותו פקק. שנינו תקועים. הוא אומר לי, הבעיה שלי הרבה יותר חמורה, אני לא אגיע לחתונה. לא, למה? אומר, היה לי קצר חשמלי במנוע, כל המערכת, הייתה לי פה דלקה, זהו זה, אני לא יכול לדוז. אני פה בצד, הרכב מושבת. אמרתי, טוב, נו, מה אני יכול לעשות? הבחור מתקשר, נו, הרב, עוד שמה. קודם כל, הרב וייס לא יגיע. שתיים, גם אני לא נראה לי שיגיע בזמן. תחליטו, אם אתם רוצים את החופה לפני שקיעה, עכשיו תעשו, עם מי שנמצא שם, ואם לא, אז זה יהיה אחרי שקיעה. אבל מתי הגיע? לא יודע. טוב, לאט לאט הפרק מתקדם, מתקדם, מתקדם. סוף סוף הגענו לבני ברק. טוב, אני יורד בתחנה הכי קרובה לאולם, אני מתחיל ללכת. ואומר, טוב, אני אקח מונית. נו, אתם מונים, המונית ממש מחכה לי. אין מוניות. אתה הולך, הולך עד ה... מי שמכיר את הכביש הזה, עד הכיבוי אש שם, למקרת הסוף, לראות רחוב, איך קוראים לך? איך? ז'בוטינסקי. טוב, אני מגיע לשם כבר עייף, תשוש, גמור. באתי, אני רואה ברוך השם, הם היו אחרי החופה. כן, הם החליטו, עשו. באתי לחתן, אמרתי לו את מחילה, מה לעשות? כן, אני עשיתי את שלי, זה השתדלות. זה נקרא השתדלות, אז בסדר. להגיד לי השתדלות... לא, 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 זו השתדלות. אני עשיתי כל מה שתלוי בי. וזה לא עבד, זה השתדלות. אבל כשאומרים קשה ואני עושה רק השתדלות, זה לא תופס.
לא
תופס. לכן להיזהר מהמילה השתדלות, כי במילים אחרות זו מילה יפה או מכבסת מילים להגיד, יהיה בסדר. וזה לא יהיה בסדר. כן.
אם נגיד בן אדם צריך לעשות איזשהו מבחן, בסדר? הוא למד, 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 קיבל 60. לא, זה יכול להגיד, השתדלתי.
תראה, על זה קשה לי לתת תשובה ברורה, אני יכול להגיד, לתת איזה סוג של סיפור חסידי. אתה רוצה לשמוע? סיפר על רב זושה. יש פה החלף, הוא יחזור. סיפר על רב זושה. פעם ראו אותו ככה, יושב, מעורר או בוכה, לא יודע, תלוי בגרסה. אז שאלו אותו, למה, מה, איך אומרים, מה נסגר, מה קרה? אמר להם, אני דואג, דואג, דואג. אמר, מה אתה דואג, מה קרה? אמר להם, אני אבוא לעולם למעלה, אני לא יודע מה אני אעשה, מה אני אגיד להם? זה מזכיר לנו את מי? רבי יוחנן בן זכאי. הוא אמר, טוב, ראו אותו, דואג, לאן אתה הולך? אומר, אני לא יודע לאן אני הולך, לגיהנום, לגלן, לא יודע. אמרו לה, אתה לא יודע. אמר להם רב זושה, אני אגיד לכם את האמת, כשאני אבוא למעלה ויגידו לי, תשמע, למה אתה לא היית כמו אחי חי לי מלך? תגיד להם, איך קוראים לי? קוראים לי זושי, אז אני לא לי מלך. טוב, למה לא היית כמו הרב ההוא? כי אני לא הוא. אני דואג מאוד, כי כשישאלו אותי למה לא הייתי זושה, אני בברוך. כשמדברים על השתדלות, זה אומר שעשית את המקסימום שהיית יכול. זה רק האדם יודע. כן? לא יודע מה אותך. מקסימום זה באמת מקסימום. לא חצי, רבע, חצי כוח, חצי ניוטרל, לא. פול גז בניוטרל. אבל היית בפול גז, טוב. אבל כשאתה נמצא במצב שאתה לא זז, ואתה נותן פול גז, סבבה. וכשאתה נותן חצי גז, לא השתדלת. זה לא נרשם השתדלות. זה לא נרשם השתדלות.
כל הזמן התורה מעודדת להתאמץ.
להתאמץ, כן. זה לא השתדלות. זה לא השתדלות להתאמץ. המושג השתדלות...
מה שאמרת פה לפני זה עם הסיפור לאותו בן אדם, שאמר השתדלתי, השתדלתי, ואז אמרו, הנה גנת.
לא, כן, למה? גם אנחנו משתדלים.
יש בן אדם שהוא מתאמץ עד הסוף ומצליח ללמוד 20 דפים.
לא דיברתי על הספק. לא דיברתי על הספק.
לא הספק, זה מה שאתה...
אין בעיה, אתה עשית את המקסימום והבנת רק שורה, מעולה, זה 100. בחינת שמיים זהו, אבל בוחנים אותך במקסימום. אז השתדלת. ההשתדלות זה מיצוי הכוחות, ולא חלק מהם. אז לא השתדלת.
לא, לפי מה שאומרתי
לפני
זה,
התורה
כן, כאילו, השם כן לוקח את זה
על פי. בוודאי, אבל יחסית אליך במצב נתון, לפי הכוחות שיש לך באותו רגע.
לא, הספק כמו שאמרת.
לא הספק, הספק לא, הספק לא.
תראה, לא משנה אם בן אדם מתאמץ על
זה. בוא, אני אגיד לך משהו ששמעתי, שמעתי מאדמו"ר מקרמרנה שזכיתי לשמש אותו. פעם ישבנו, דיברנו, אז עלה ככה בינינו הדיבור על מה שאומרת הגמרא, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. כן? מה זה לכאן? לעולם האמת. אז אמרתי לו, מה הפירוש? אני אמר, בידוע, העולם מפרש, שאשרי מי שבא לפה, ואיך אומרים, קריסו מלאה, שעת, מוסקים, הוא כבר בא, איך אומרים, עם חבילה טובה. למה? כי למעלה רק לומדים תורה, אז הוא בא מוכן, הוא יקדש, זה מקום, הוא ידע מה מדברים. אז איתו, הוא יושב, טוב, הוא בא מוכן. ואני, ככה אמר לי, ואני מבאר את זה אחרת. אה, מה הרב מבאר? חילוש. אומר, אני מבאר את זה כך. אשרי מי שבא לכאן, שעוד, אתם יודעים, המוות הוא מפתיע את כולם. והוא בא לפה בתלמודו בידו. הוא מרציג את הספר ביד. זה אומר שנכון, אולי הוא לא יודע את הכל. אבל הוא בא ואומר, חבר'ה, סליחה, אני הייתי באמצע לימוד. הפרעתם לי. זאת אומרת, אשריו של מי שלומד כל הזמן, היא מעט עם הרבה, אבל הוא לומד כל הזמן. זה ההשתדלות. אבל זה אשריו. הוא בא עם הספר, אומר, חבר'ה, אני באמצע שיעור, אני לא אחראי, לקחתם אותי, אני רוצה להמשיך. זה ההשתדלות. ההשתדלות משמעותה התמדה. זהו. זה מראה שאני משתדל. אוקיי? אוקיי, היום הזמן שלנו הולך ואני מסתיים, אנחנו נמשיך ונתקדם, לכן, תסתכלו בפנים, אומר הרמח"ל וכך זכרנו. שיהיה מצטרכת יותר לאדם שיגיע לזהירות, הוא כמאמר רבי פנחס, שהיה חביב של רשב"י, תורה מביאה לידי זהירות, בזולתה לא יגיע אליו כלל. והוא זה מה שאמרו חז"ל, ולא עם הארץ חסיד. וזה כי הבורא יתברך שמו שברא יצר רע באדם וברא תורת תבלין. למה? ליצר הרע. וכמו שאמרו זל, בראתי יצר רע וברדתי לו תורת תבלין. והנה פשוט הוא. שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו, ודיברנו על זה בשיעור שעבר. אתה בא לרופא ואומר לך, זה התרופה. ואתה לוקח תרופה אחרת, אז סליחה, לא רוצה להגיד לך אתה נראה. זה איך לחנות אותך. כי יומיים אחר כך אתה בא ובוכה שזה לא עזר. אם אתה בא לרופא והוא אומר לך, זה האבחון של המצב שלך וזאת התרופה ואתה לא משתמש, אז למה הלכת לרופא? מה כל העניין? התורה היא התבלין היחידי לתת גבולות ליצר המתפרץ. לאיבוד הגבולות. ומי שחושב שיש תרופות אחרות, טועה. אין. וכל הווי העולם הזה והמחשבות והדיבורים והפסיכולוגיה, ומה אתם לא רוצים כולם, כולם, כל השיטות, כולם, לא עומדות במבחן המציאות. רק דרכי התורה, דרכי השם, הם אלו שמגבילים את האדם באמת, אם הוא נאמן, אם הוא שם, אם הוא רוצה להיות שם. אדם יכול להגיד ולתת שיעור שלם על להימנע מגזל, וכשלא יראו הוא יגזול. אז הוא לא באמת מלמד תורה אמיתית, כי התורה לא אמיתית אצלו. זה מן הספה ולחוץ. אתם יודעים שהחפץ חיים כתב את שמירת הלשון. לא היה כמו היום חנויות למכור, ומפיצים ומשווקים. אדם שכתב ספר הלך ממקום למקום עם סק עם הספר למכור אותו. והוא הגיע לאיזה מקום עם הסק, עם הספרים שהוא הדפיסו אז, שמירת הלשון. והוא בא לרב העיר, שלח מישהו אליו עם הספר, וביקש שהוא יכתוב לו הסכמה. אז אותו רב ישב ועבר על הספר, ואמר, אני לא נותן הסכמה לספר הזה. אמרו לו, למה? אמר אותו שליח, אמר, תשמע, אין בן אדם שעומד בזה. אז זה בן אדם שאחד בפה ואחד בלב, אני לא נותן להסכמה על ספר כזה. חזר אותו שליח לחפץ חיים, אמר לו את זה, אמר לו, אתה יודע מה, תגיד לרב שאם אפשר להיפגש איתו. הרב אמר, שיבוא, אני רוצה לראות מי זה. ישבו שלושה ימים ושלושה לילות, אותו רב ניסה להכשיל את החפץ חיים בכל מה שכתוב בספר שלו. והוא לא הצליח. אמר לו, אני חותם לך. זה אמיתי מה שכתבת. זה לא אחד שכתבת תיאוריות. זה נקרא להיות מחובר אל התבלין. יש חומר אחד שהורג את היצרים השליליים. וזו רק התורה ודרך השם. וכל פטנט אחר מועד לכישלון. ואתם יודעים מה? אני מתחמם עכשיו, אולי אני ככה מתלהב. אבל שכל אחד יבדוק את עצמו. מה מחזיק יותר? מעמד מול לחצים. חוסר נעימות או ציווי שהתורה לא מרשה. תלוי ביחס שלו לתורה. מה מחזיק יותר טוב? וכל הלחצים החברתיים לא יעזרו. אם אתה מחובר על דרך האמת, אתה מוגן. תלוי באמת שאתה מחובר אליה. אבל אם אתה מזפזף בה, ואתה מאגד פינות בה, אתה מה זה תאכל, מה זה תיקשל, חבל הזמן. כי אתה לא מחובר אליה. זה משהו אצלך כזה, טוב, בסדר, עוד מקטוע. עוד סוג של תרופה בארון התרופות. אז יש אקמול, אופטלגין, ריטלין, קונצרטה ותורה. לא נורא. תלוי בקריחה, איפה יש קופסאות יפות כאלה, קופסאות אחרות. מי שמבין שכמו שאומר הרמח"ל, פשוט, אם הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, זאת התרופה היחידה. תגידו לי אתם, אני מדבר גם על עצמי עכשיו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו שאין שום דבר בעולם שיכול לבלום את היצר הרע. איך אנחנו מחפשים כאילו תרופות אחרות? מה, אנחנו חיים ב... איך אומרים החבר'ה? חיים ב... אוטמן, אוטסיידרים? הרופא, זה התרופה, אין יותר, רק זה. למה אנחנו עושים מקומות אחרים? מה מביא אותנו לשם? וכדי לא להסתבך בשאלה הזו, מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? מעמיסים, מטרידים את עצמנו בענייני ומטלות וכל מיני דברים, רק לא לחשוב על זה. רק לא להתבונן בזה. כי אז אנחנו נמצאים במצב מביך. צריך לעמוד מול המראה ולהגיד, אני שיקרתי לעצמי, אני משקר לעצמי, אני אמשיך. לא נעים. לא נעים בכלל. לעמוד מול מראה ולהגיד, אני נגרר חברתי, אין לי עמוד שדרה, כולם מושכים אותי, אני לא מצליח לתפוס את עצמי, אני מובל ברצועה, רצועת העבדות לחברה, רצועת העבדות ליצרים, אולי כדאי שאני אעשה כזה מספר, כל רכב יש לו איזה מספר כזה, נכון? יהיה כתוב עליו עבד, תחבר על הגב, שים ככה מקדימה בחזה, לוח זיהוי, עבד. לא נעים ללכת ככה. אז אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה, אבל זה מפריע. מה עושים? מעמיסים. עוד דבר, עוד דבר. רק לא לחשוב על הדבר הנוראי הזה. שהדבר הנוראי הזה עלול להפסיק לי את התאוות שלי. רק לא זה. אומר הרמח"ל, הדבר היחידי שיאפשר לך להיות אתה, זו התורה. לכן שימו לב, הוא כותב, ומי שיחשוב לנצל זולתה, אינו אלא טועה ויראה את טעותו לבסוף, מתי כשימות בחטאו, ואני מדלג פה, כי אנחנו כל זה למדנו. זה הזמן? מכירים את הקטע הזה שבאדם נוסע ברכב, וברכב צריך גם למלא מים מדי פעם בפעם, כדי שהמערכת הקירור של המנוע תעבוד. גם צריך למלא, לבדוק פעם, מדי פעם בפעם שמן במנוע. צריך גם לבדוק לחץ אוויר בגלגלים. מתי טוב לבדוק לחץ אוויר בגלגלים? פעם בשבועיים, או שקרה משהו. עלית מדרכה, קיבלת מכה. תסתכל. הדבר שמחזיק אותך בחיים, זה המגע של הגלגלים עם הזפת, עם הכביש, או הקרקע. זה מה ששמר על החיים שלך. זה מה שמחזיק אותך חי. אם זה מנופח מעט מדי, או יותר מדי, או שיש בעיה בצמיג והוא שחוק, אתה עלול להתהפך, אתה עלול להיפגע, אתה עלול למות. תשאלו כמה אנשים בודקים את האוויר בגלגלים שלהם כל כמה זמן. נראה לי שאתם תהיו בהלם, תתחילו ללכת ברגל. על פי היצרנים, אני יצרתי את הגלגל, אני יודע מה אני אומר לך. אני יודע מה החולשות שלו, מה החוזקות שלו. פעם בשבועיים, חובה. תשאלו נהגים מה לחץ האוויר בגלגלים שלהם, הם לא יודעים. אבל זה מה שמחזיק אותך חי. החיים שלך בידיים של צמיגים. עולים נוסעים, עולים נוסעים, עולים נוסעים. מתי בן אדם נזכר לבדוק שמן או מים? שפתאום ידקת לו נורה במכוון. בלוח השעונים נורה אדומה, אז אומר, עוד רגע, אתה בבעיה. עכשיו, רק אתה מגיע למצב הזה, אתה צריך לבדוק? איבדת את השפיות שלך. תבדוק פעם בשבועיים, תעשה שבועיים, גלגלים, יאללה, כבר פותחים מכסה מנוע, בודקים. מה נסגר? כל כך לא זהירים, כל כך לא חושבים. וזה עניין של חיים ומוות. אתם לא מבינים מה אתם מדברים. לא חוויתם חוויה של רכב במהירות של 80 קמ"ש או 90 קמ"ש וגלגל מתפוצץ. עוד לא חוויתם. שלא תחוו. אתם רואים במהלך המוות עוד בשמשה ועושה לכם ככה. כי ההגה עושה מה שהוא רוצה, אי אפשר לשלוט עליו, האוטו זורק ימינה ושמאלה. אין שליטה. אין שליטה על הרכב. ובן אדם הוא לא קר רוח, והוא מנסה לבלום בצורה אחרת, לא עם הברקס, אם לחץ על המעצור, אתה אף. אם אדם לא מאבד השתנות, אפשר לעצור את האוטו והכל יהיה בסדר, בעזרת השם. אבל רוב בני אדם נחצים ללחץ, ועושים את הטעויות הכי גדולות, והם עושים את עצמם בצרות צורות. או שמותירים אחרים עם כאב. למה? לא בטור. מי צריך? מי אמר שצריך לבדוק? עובדה, גלגל. זו דוגמה לטרדות של החיים שמסיתים אותנו מדברים משמעותיים ביותר שנוגעים אפילו בחיים ומוות. כבר לא מדבר על דברים קטנים. גם בזה אנחנו מזלזלים. למה מזלזלים? האמת היא לא בכוונה. אנחנו מטרידים את עצמנו בכל כך המון דברים, אין לנו זמן לחשוב על דברים רציניים. אנחנו לא מוכנים לקחת את התרופה, התרופה האמיתית שתבלום את היצרים שלנו, את התאוות שלנו. למה? כי נורא כיף להיות עם תאוות. זה טעים, זה יפה, זה חברתי, זה איני, זה טרנדי. אני חלק, שייכות לרע, שייכות לאיבוד הדעת, שייכות לאיבוד האדם עצמו. אז כל התוכניות והרעיונות, ואני לא עכשיו רוצה לצאת נגד דבר כזה או אחר. אני מדבר ברעיון, בלי שזה בא מן התורה, הכישלון נדחה. עכשיו זה ייראה בסדר, עוד מעט זה יצא פעם אחרת. אתה מנסה לאלף את האדם בתרופה לא מתאימה. לכן המשיך הרמח"ל, תרדו למטה, למילים, והנה בכלל זה. יש לכם? והנה בכלל זה אומר הרמח"ל, זה ככה וואו, כל מה שהיה בשיעור השבוע שעבר, עכשיו עשינו הרחבה, עכשיו מתחילים של היום. יש לנו 3-4 דקות. טוב, בעזרת השם. והנה בכלל זה, גם כן קביעות העיתים אל חשבון המעשה ותיקונו. כמו שכתבתי למעלה, ומלבד כל זה, כל מה שישאר לו פנאי מעסקה ועם חכם הוא, ודאי שלא יאבדהו. אלא יוחז בו מיד ולא ירפא ולעסוק בו בעסק נפשו בתיקון עבודתו. וזה המפסיד, אף אפי שהוא יותר כללי, אינו יותר קל למי שרוצה למלט, שימלט ממנו. אומר הרמח"ל, אדם שלא קובע לעצמו זמנים ברורים, קבועים מראש, מה שנקרא זמן אבוד. אבוד למה? לכל דבר אחר חוץ ממה שקבעתי. זה אומר שאם קבעתי שכל יום, לא יודע, איזה יום אתם רוצים? תנו לי יום בשבוע, נו? יום ראשון. כל יום ראשון בשעה 11 בלילה, אני סוגר את המכשירי הפלאפון שלי, את המחשב שלי, את בזק. לא, אני סוגר הכל. הכל? לא, כמובן התקשורת חיתונית, סוגר את הכל.
איך? וואו.
לחצן, לוחצים מחבים. ויושב 5 דקות, 10 דקות, עם עצמי ואומר, רגע, מה עבר עליי היום? מה היה נכון? רגע, מה היה נכון? מה לא היה נכון? מה אני צריך לשפר? מה אני צריך לתקן? מה אני צריך להפסיק לעשות? להקדיש לזה זמן ויהי מה? אומר הרמח"ל, אם אדם לא קובע לו זמנים ברורים, הוא אבוד. הוא לעולם לא יחשוב על מה שבאמת צריך. כי הטרדות של העולם לא ייתנו לו רגע דל. הוא לא יגיע למצב שבו הוא יעצור. הוא ירד במדרון וירד וירד וירד, וכשהוא יגיע למטה הוא יצטרך להיפרד מן העולם. ואז כבר, איך אומרים? אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, ואוי לו למי שבא לכאן ואין לו מה להביא לשם. אוי לו. שם לא ביטקוין, ולא ביטקוין גולד, ולא דולרים, ולא יורו, ולא שום דבר עוזר שם. שם יש רק דבר אחד שעוזר. שם הסוחרים בתורה, במצוות. זהו, זה השוק. זה הכלי שקונים שם. אין משהו אחר. זה הארנק. מה לעשות? באת לארצות הברית, אתה צריך דולרים. נסעת לסין, צריך ין, מה לעשות?
צריך מה?
ין, זה המטבע, שם של מטבע. באת לבריטניה, צריך סטרלינג, או היום היורו, כל אירופה. מה לעשות? זה המטבע המקומי. שם למעלה אין מטבעות אחרים. יהיה מטבע אחד. ואם האדם לא מבין את זה כאן, הוא מגיע לשמה בארנק ריק. לכן אומר הרמח"ל, צריך לקבוע זמן, לבדוק מה המצב הארנק. כל יום. כל יום לראות מה המצב של הארנק שלך. יש בו חורים, תקן אותם. כי המטבעות שאתה מכניס נופלים. אתה מאבד אותם. מי שרוצה להימלט, זהו. תשמע, אני לא יכול להכיח אותך. אתה רוצה להימלט מהיצר? אתה רוצה להגיע עם ארנק שיש בו משהו? טוב, זה הצעה. רק תורה. והכוונה לא שישב כל היום בישיבה, הלוואי. אבל מי שרוצה להגיד את זה, שזה מה שאומר הרמח"ל, אז או שהוא לא יודע לקרוא עברית, או שהוא לא מבין עברית, או שהוא אומר את זה לקנטר. סתם. כי הרמח"ל אומר, שימו לב, הוא לא כותב שכל היום אדם יישב וילמד, הוא אומר, כל מה שישאר לו פנאי מעסקיו, לך תעבוד. אבל כשאתה גומר לעבוד, תכניס בלוז של העבודה סיכום היום. כל בעל עסק בסוף היום סוגר את החנות וסופר קופה. אז למה אנחנו לא בסוף כל יום סוגרים קופה? אנחנו נשארים יותר אם סוגרים קופה. ממשיכים להיות קוף. ולראות מה יש לאחרים ואנחנו עושים כמותם. למה לא בודקים מה יש לנו בקופה היום? מה בסדר ומה לא בסדר? כי אנחנו לא משתמשים בתורה כתבלין ליצר הרע. התורה בשבילנו עדיין סוג של מקצוע תורני. אז זאת לא תורת השם. זאת לא תורת השם. זה תורה מקצועית. אחר כך מתפלים, למה אנחנו? התורה לא עוזרת, היא לא מגבילה, היא לא פועלת. בטח שלא פועלת, אתה לא לומד תורה בכלל. אתה לא קשור לתורה. אתה קשור לדלים החיצוניים שלה. זאת לא תורה, זה מקצוע. אז אם כן, הרחבנו את השיעור מהפעם הקודמת. וזה, לדעתי, מפסיד הזהירות הכי גדול שיש. זה לחשוב על התורה כאל עול, כאל משהו שאין ברירה, כמשהו ש... איך אומרים? נפל עלינו תיק בהר סיני, וקפה עלינו גיגית, ואנחנו עכשיו שוחים בתוך המים, ומבקשים הצלה. מיד. זאת עקימות העין, הלב והמחשבה. אשרנו שקפו עלינו הר כגיגית, מזלנו שמכריחים אותנו, כי זו הדרך היחידה לעבור את הגשר של העולם הזה, לעבור את הפרוסדור ולהגיע לטרקלין, להגיע לעולם האמת. ואתם יודעים למה קוראים לזה עולם האמת? כי זה עולם השקר. רבותיי, זה כוס, אין ויכוח. אבל יש פה שקר. אתם יודעים מה השקר? מישהו רואה פה את החלקיקים שרצים בתוך הכוס? אז אתה רואה דבר שהוא לא אמיתי. מה אתה צריך יותר מזה? אתם מסתכלים, רואים, אבל יש פה תנועה שלמה של חלקיקים ואטומים. מה שאתה רואה מוצק, אתם זוכרים, דיברנו על זה בשנה שעברה במדעים. מה שאנחנו רואים מוצק בעצם הוא לא מוצק. הוא גמיש. רק אנחנו רואים אותו מוצק. יש לך שקר יותר גדול מזה? יותר גדול מזה. זה מול הפנים שלך, וזה שקר. ושמגיעים מעולם האמת, שם אין שקר. איך אומרים? האמת מכה בפנים. עדיף לעשות את זה כאן. ובזה אני אסיים, אולי צריך להגיד דבר טוב, אז אני אגיד משפט נוסף. אף אחד מאיתנו לא רוצה ללכת, כשהוא צריך, לא עלינו, לא עליכם, שהוא מגיע לרופא כי הוא לא חש בטוב שהרופא ישקר לו. הוא רוצה שהרופא יגיד לו באמת מה יש, כדי שהוא יוכל לטפל בזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ולא שיקר לנו. אמר לנו את האמת כמו שהיא. בראתי יצרה. בראתי לו תורה כבלים. זהו ואין שום תרופה אחרת. אז במקום לבזבד את הזמן ואת החיים בחיפושים אחר תרופות ופטנטים שהם לא אמיתיים, של להשקיע את המאמץ, את הכסף, שמשקיעים בטיפולים כאלה ואחרים, באמת ללמוד תורה אמיתית, להתחבר אליה באמת, ואז פתאום מגלים שהיצר הרע הוא טוב מאוד, הוא נפלא, כשהוא מוגבל, כשהוא נשמר, כשיש עליו רצועה, אהבה, והאדם מוליך אותו, ולא היתר מוליך אותך. ירתון, כולם אוהבים את הקטע הזה, כי אז יודעים, זהו, אפשר לנשום לרווחה, אז אולי אחר כך אפשר להגיד רבי חנניה. רבותיי, אני אומר באמת, זו עבודת חיים, זה לא קורה ביום אחד. תהליך ארוך של החיים, גם אני, בגיל שלי, עדיין ממשיך לעבוד על זה. לא להתבלבל. כי העולם הזה מבלבל, העולם הזה מטשטש, העולם הזה הורס בפיתויים שלו כל חלקה טובה. וצריך לעמוד על המשמר, עם משמר הגבול, רענן, עם מיטב כלי הירי. כי שבחים יש כל הזמן. ושוהים בלתי חוקיים מצד היתר, באים בכמויות. ועושים לחדור. תהיו ערניים. אז לכן אני רוצה לברך אתכם שיהיה רצון שנהיה ערניים. ונהיה לא מן מפסידי הזהירות, אלא מן הזהירים באמת. כל טוב.